השיעור יום מוקדש לרפואת מיכל בת מרסל בתוך שער חולי ישראל, נודה לכל הלומדים תלמדו לרפואתה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קוף קף ב' במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום במשנה בעמוד ב' ונסיים בעזרת השם את פרק כל כתבי. אחר כך נתחיל את פרק כל הכלים ונסיים 8 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 15 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך את הנושא של אתמול, וזה לגבי הנאה ממעשה של גוי בשבת. בחלק השני נעבור כאמור לפרק הבא, וזה יחזיר אותנו לנושא של מוקצה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. אתמול למדנו שיש איסור דרבנן לומר לגוי לעשות בשבילי מלאכה. היום המשנה מלמדת, כמו שגם אתמול ראינו בגמרא, שלא רק שאסור לי לומר לו, אלא אפילו אם הוא מרצונו החופשי החליט לעשות בשבילי, גם אז אסור לי ליהנות מזה בשבת. אבל אם הוא עשה את זה בעצמו ומאותה הנאה גם אני יכול ליהנות, אז אין בזה בעיה. זה הדין. עוד פעם, אם הוא עשה את זה בשביל עצמו מותר לי ליהנות, אם הוא עשה את זה בשבילי אסור לי ליהנות. ועכשיו על הדין הזה נראה שני דיונים. הדיון הראשון זה דוגמאות לדין, ואנחנו נראה סך הכל 4 דוגמאות, 3 במשנה ועוד 1 בברייתא, ונחלק את הדוגמאות לשתי קבוצות. קבוצה אחת זה נר וכבש, כלומר נר, הגוי ידליק נר, והשאלה אם ליהודי מותר ליהנות מהנר. כבש זה שהגוי עשה כבש בשביל לרדת מהאונייה, והשאלה אם ליהודי מותר לרדת. קבוצה שנייה זה מים ועשבים, כלומר הגוי שאב לבהמה שלו מים, או שהוא תלש לבהמה שלו עשבים, והשאלה היא האם ליהודי מותר ליהנות מזה או לא. חילקנו את זה לשתי קבוצות, כי יש חשש ששייך בקבוצה השנייה שאין אותו בקבוצה הראשונה, וזה החשש שמא ירבה. כלומר, בקבוצה השנייה לגבי המים והעשבים, יכול להיות שאם הגוי יודע שהיהודי גם רוצה מים או עשבים, אז הוא ירבה בשבילו, כלומר ישאב עוד מים או יתלוש עוד עשבים, ואם הוא עשה את זה, ודאי שאסור ליהודי ליהנות. לעומת זאת, בקבוצה הראשונה לא שייך החשש של שמא ירבה, כי הרי ברגע שהוא מדליק נר אחד או עושה כבש אחד, אז 100 אנשים יכולים להשתמש בזה. זה נקרא נר לאחד, נר ל100. ממילא שם אין את החשש שמא ירבה. בכל אופן, אלה 4 הדוגמאות, וכאמור לגבי כל הדוגמאות, אמרנו שאם הוא עשה את זה בשביל היהודי זה אסור, אם הוא עשה את זה לעצמו זה מותר. עכשיו, לגבי 3 הדוגמאות שמוזכרות במשנה, נר, כבש ומים, הגמרא שואלת מה הצריכותה, למה המשנה צריכה להזכיר את כולם. אז לגבי למה להזכיר גם את מים, זה מאוד מובן. החידוש הוא שלא חוששים שמא ירבה, כמו שהסברנו. לגבי למה להזכיר גם את כבש, כי הרי נר וכבש הם שניהם בקבוצה הראשונה, אז אין הבדל עקרוני ביניהם. מסבירה הגמרא, נכון, באמת לא היה צריך להזכיר את כבש, אלא שכיוון שהמשנה מסיימת בסיפור על רבן גמליאל וזקנים שהיו בספינה ובאמת נעזרו בכבש שעשה הגוי לעצמו, אז המשנה הביאה גם את הדוגמה של כבש כסוג של הקדמה לאותו סיפור. אז עד כאן הדיון הראשון, ראינו את 4 הדוגמאות והצריכותה. עכשיו, לפני שנעבור לדיון השני, נקדים הקדמה קצרה. בינתיים אמרנו שאם הגוי התכוון לעצמו אז זה מותר, אם הוא התכוון ליהודים זה אסור. עכשיו, מה שלא ברור זה מה קורה אם הוא התכוון גם וגם. אז אם מדובר בקבוצה השנייה, כלומר במים ועשבים, אז ברור שזה יהיה אסור, כי הרי כשהוא מתכוון גם וגם, אז הוא בעצם תלש עוד עשבים או שאב עוד מים גם בשביל היהודי. והרי אם ברור לנו שהוא הרבה בשביל היהודי, זה ודאי שאסור. זה בקבוצה השנייה, זה ברור. לגבי הקבוצה הראשונה, כלומר נר וכבש, כאן זה פחות ברור. מה קורה אם אותו גוי בספינה לא התכוון רק לעצמו, אלא התכוון גם לעצמו, כי הרי גם הוא רוצה לרדת מהספינה, אבל הוא יודע שיש שם עוד אנשים, אז מן הסתם הוא מתכוון שגם הם ייהנו מזה. האם כשהגוי עושה גם לעצמו וגם ליהודים באותה מידה, זה מותר או אסור? בשלב הזה זה עוד לא ברור לנו, עוד מעט אנחנו ניתן שזה בעצם מחלוקת אביי ורבא. אז זאת הקדמה, ועכשיו מתוך זה ניגש לדיון השני. הדיון השני מתחיל בערך בשליש התחתון של עמוד א', במילים אמר מר, והוא יוצא מתוך אותה ברייתא שהזכרנו עכשיו שהביאה את הדוגמה של תלישת עשבים. אותה ברייתא גם הוסיפה עוד תנאי בשביל שיהיה מותר. כלומר, זה לא מספיק שאנחנו יודעים שהגוי עשה את זה בשביל עצמו, אלא זה רק מותר אם הגוי גם לא מכיר את היהודי, אבל אם הוא מכיר אותו זה אסור. עכשיו עוד מעט נסביר למה צריך שהוא לא יכיר אותו, אבל קודם נראה את הקושייה שהגמרא מקשה על זה מהמשנה שלנו. כאמור, אמרנו שבמשנה מסופר על רבן גמליאל וזקנים שהיו בספינה, וגוי אחד עשה כבש בשביל עצמו, וממילא רבן גמליאל אמר, גם אנחנו יכולים לרדת בו. עכשיו, מן הסתם, אם הם יהיו בספינה ביחד, אז הגוי כבר שם לב שיש שם יהודים, ומן הסתם כבר הספיק להכיר אותם, ובכל זאת אנחנו רואים שרבן גמליאל התיר לרדת, אפילו שהגוי הכיר אותם. אז יוצא שיש סתירה בין המשנה לברייתא. בברייתא כתוב שאם הגוי מכיר אותם, אז זה אסור. במשנה, לכאורה, זה מותר. על זה הגמרא מביאה שתי תשובות, אביי ורבא, ואנחנו רוצים לטעון שהם בעצם נחלקו במה ששאלנו מקודם. מה קורה אם הגוי עשה את הכבש גם לעצמו וגם ליהודי? האם זה אסור או לא? אביי אומר שבמקרה כזה זה אסור, וממילא באמת אם הגוי מכיר את היהודי, אז הוא התכוון לעשות גם בשביל היהודי, זה יהיה אסור. אלא שאביי מקביל את זה, זה לא מספיק שהגוי מכיר את היהודי, היהודי גם צריך להיות לפניו, כי רק אם יהודי לפניו, אז באמת הוא חושב עליו ומתכוון בפירוש במחשבה שלו לפחות גם בשבילו. אם היהודי לא לפניו, אז אמנם הגוי יודע שיש עוד יהודים בספינה, אבל הוא לא חשב על זה תוך כדי, ולכן זה מותר. זו דעת הבאי, שאם הגוי מכיר את היהודי והיהודי לפניו, אז הוא חושב גם עליו, וממילא זה אסור. דעת רב הלעומת זאת, זה שאם הגוי עשה כבש גם לעצמו וגם ליהודי, זה לא אסור, כי הוא עשה גם לעצמו, אז לא אכפת לי שהוא כיוון גם ליהודי. ממילא זה שהגוי מכיר את היהודי שבספינה, ואפילו שהיהודי לפניו, לא משנה, בכל מקרה זה עדיין מותר. ומה שהברייתא אמרה שאם הגוי מכיר את היהודי זה אסור, היא דיברה על משהו אחר לגמרי. היא לא דיברה על המקרים של הקבוצה הראשונה, של נר וכבש, שאז כאמור בכל מקרה זה מותר, ולכן גם במשנה בספינה זה היה מותר, אלא היא דיברה על המקרים של הקבוצה השנייה, כלומר הסבים ומים. במקרים האלו, זה שהוא מכיר את היהודי, זה באמת גורם לנו לחשוש יותר שמא ירבה, ואז אנחנו אוסרים. אז שוב, יוצא מחלוקת עקרונית בין אביי לרבא במקרים של הקבוצה הראשונה, וגם מה משפיעה אותה היכרות. לפי אביי בנר וכבש, אם הוא התכוון גם לעצמו וגם ליהודי זה אסור, וממילא אני צריך לדעת שהוא לא חשב על היהודי תוך כדי הפעולה, ולכן אם הוא מכיר אותו והוא לפניו, אז מן הסתם הוא חשב עליו אז יהיה אסור. לפי רבא, בנר וכבש לא אכפת לי שהוא חשב עליו כי הוא עשה גם לעצמו, מתי כן אכפת לי? רק בקבוצה השנייה, ששם אם הוא מכיר אותו בפשטות גם אם הוא לא בפניו, אז אני חושש שמא ירבה ואז באמת זה אסור. אז אלה התשובות של אביי ורבא, עוד פעם ממש מהר. לפי אביי משמע שהוא לא מחלק בין המקרים, ובכל מקרה אם הוא מכיר אותו והוא בפניו, אז אסור, אחרת זה מותר. לפי רבא, בקבוצה הראשונה בכל מקרה מותר, בין אם הוא בפניו, בין אם הוא מכיר אותו. בקבוצה השנייה, אם הוא מכיר אותו, אפילו שהוא לא בפניו, אז אסור שמא ירבה. ועכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא, הגמרא מביאה שלוש קושיות על רבא, הקושיה השנייה קשה גם על אביי. קושיה הראשונה זה מברייתא שמדברת על הסיפור של רבן גמליאל, וכתוב שם במפורש שרבן גמליאל אמר לזקנים, הועיל ושלא בפנינו עשאו, נרד בו, כלומר ששלא בפנינו זה כן תנאי, אז זה קשה על רבא. עונה הגמרא נשנה את הגרסה, והוא לא אמר הועיל ושלא בפנינו עשאו, אלא הוא רק אמר הועיל ועשאו נרד בו, כמו רבא שזה לא משנה אם זה לפנינו או לא לפנינו. זאת הקושייה הראשונה. את הקושייה השנייה והשלישית נראה ביחד, וזה ממקרה שהגויים עשו משהו בשביל הרבה אנשים, למשל הם חיממו מרחץ או שהם הדליקו נר במקום שיש הרבה אנשים, הדין הוא שאם הרוב שם הם יהודים, אז אסור ליהודים להשתמש, כי הנחה היא שהם עשו את זה בשביל היהודים. עכשיו הגמרא מניחה שמקרה כזה נחשב כמקרה שבו מכירים, כי הרי הם יודעים שרוב האנשים כאן הם יהודים, אז אולי הם לא מכירים כל יהודי ויהודי, אבל הם מכירים את הקבוצה הזאת שנקראת יהודים והם מדליקים, ואסור להשתמש בזה. עכשיו למה זה קשה? אז לגבי מרחץ זה קשה גם על אביי וגם על רבא, כי הרי מרחץ זה מהקבוצה הראשונה, כי הרי כשאתה מחמם נר לאחד נר למאה זה מספיק לכולם, ומדובר בשלו בפניו, כי הרי היהודים לא נמצאים שם כשחיממו את המרחץ. ממילא בקבוצה הראשונה ושלא בפניו מותר גם לאביי וגם לרבא, אז למה כתוב שאסור? במקרה של הנר במסיבה גם כאן זה בקבוצה הראשונה, אבל הפעם זה כן בפניו, כי הרי מדליקים במהלך הסעודה. ממילא לאביי זה לא קשה, כי לדעתו בקבוצה הראשונה אם זה בפניו אז אסור. לרבא גם זה קשה, כי בקבוצה הראשונה בכל מקרה זה אמור להיות מותר, אפילו שהוא בפניו. אז אלה הקושיות, ועל שתי הקושיות עונה הגמרא בצורה דומה, וזה ששני המקרים האלו בכלל לא דומים למקרים שלנו. במקרים שלנו, הגויים עושים בשביל הגויים, וכל השאלה אם הם גם כיוונו בשביל היהודים. אז אביי אומר שאם זה שלא בפניהם, אנחנו מניחים שלא וזה מותר. רב אומר אפילו בפניהם, אם זה נר לאחד, נר למאה, זה גם מותר, אבל הבסיס הוא שהגוי כיוון קודם כל בשביל גויים, ואגב זה אולי גם ליהודים. כאן לעומת זאת, כשהרוב יהודים, אז כשחיממו את המרחץ והדליקו את הנר, עשו את זה בשביל הרוב. כלומר, כאן הם כיוונו מראש בעיקר בשביל היהודים, כי הרי הם הרוב. ממילא, ודאי שזה אסור לפי כולם, גם לאביי וגם לרבא. עד כאן הדיון השני, בחלק הראשון של השיעור, לגבי הנאה ממעשה של נוכרי. בדיון הראשון דיברנו על הדוגמאות ועל הצריכותה. בדיון השני ראינו את התנאי נוסף שהגוי גם לא יכיר את היהודי, וראינו את ההגבלות לתנאי הזה, אביי יגביל שזה דווקא אם זה בפניו. רבא הגביל שזה דווקא בקבוצה השנייה, כלומר של מים ועשבים, ולא בקבוצה של נר לאחד, נר למאה. בזה, בעזרת השם, סיימנו את פרק כל כתבי, ובתחילת עמוד ב' אנחנו עוברים לפרק כל הכלים. הפרק הזה כאמור מחזיר אותנו לדיני מוקצה, והנושא הראשון שלנו זה דלתות, כלומר דלת של בית או דלת של כלי כמו איזשהו ארון קטן. מה קורה אם אותה דלת מתפרקת? אז המשנה מבדילה בין דלת של כלי לדלת של בית. בדלת של בית, אם הדלת התפרקה, היא מוקצה, כי הרי עד עכשיו היא הייתה חלק מהבית, עכשיו שהתפרקה היא לא, והיא לא כלי, ממילא דבר שהוא לא כלי אסור לטלטל אותו. לעומת זאת, הדלת של ארון, הארון עצמו הוא כלי, ממילא הדלת של הארון גם היא כלי, ולכן אומרת המשנה, אפילו שהתפרקה והיא כבר לא חלק מהכלי, כיוון שמן הסתם הוא מתכוון להחזיר אותה לכלי כשהוא יוכל, אז עדיין יש גם על הדלת שם כלי, ממילא היא מוכנה לשימוש, וממילא היא לא מוקצה. זה מה שכתוב במשנה, ועכשיו נראה על זה שני דיונים. הדיון הראשון זה לגבי מה שאמרנו שבדלת של ארון מותר לטלטל את הדלת, מתי אותה דלת התפרקה? האם היא התפרקה לפני שבת או בשבת עצמה? עכשיו הגמרא מניחה שיש יותר סברה להתיר אם התפרקה בשבת עצמה מאשר לפני שבת. כי אם התפרקה בשבת עצמה, אז הרי בכניסת שבת היא הייתה חלק מהארון והיא הייתה מוכנה לשימוש, ואז כשהתפרקה אפשר לומר שהיא עדיין מוכנה לשימוש. אבל אם התפרקה כבר לפני שבת, אז בכניסת שבת היא כבר לא הייתה חלק מהכלי, והיא בעצם כבר לא הייתה מוכנה לשימוש. אז כאן לכאורה אפשר לומר שאסור, אלא אם כן אומר שכיוון שבכל זאת הוא כן מתכוון לתקן את זה ולהחזיר את הדלת לארון, אז היא כן עדיין נחשבת חלק מהארון, כלומר מהכלי, וממילא אולי עדיין מותרת בטלטול. זאת ההתלבטות שלנו, ונראה עכשיו איך הגמרא מבינה בהתחלה את המשנה ואיך היא דוחה את זה. אז בואו נראה מה כתוב במשנה עצמה. במשנה כתוב, לפי הגרסה שמודפסת אצלנו, כלומר בלי הסוגריים, כל הכלים ניטלין בשבת ודלתותיהן עמהן, אף על פי שנתפרקו. עכשיו נתפרקו מתי? אז בפשטות מתי מדובר? באותו זמן שהזכרנו מקודם, כלומר בשבת. עכשיו מזה שכתוב אף על פי שנתפרקו מותר לטלטל אותם, משמע מהאף על פי הזה שזה בא לומר איזשהו חידוש. מה החידוש? אז הגמרא מבינה שהחידוש הוא אפילו שהם נתפרקו בשבת הם מותרים בטלטול. הבעיה עם זה, זה שזה נגד מה שאמרנו בהקדמה. הרי בהקדמה אמרנו שאם זה יתפרק בחול, זה יותר חידוש להתיר מאשר אם זה יתפרק בשבת. ועכשיו אנחנו אומרים שהחידוש במשנה זה שאפילו שזה יתפרק בשבת זה מותר, ומשמע כל שכן אם זה יתפרק בחול שזה מותר. אז איך זה מסתדר עם ההנחה שלנו בהקדמה שבחול זה יותר חידוש להתיר? עונה הגמרא לפי רשי, אתה צודק לגמרי, באמת בחול זה יותר חידוש להתיר. וזה שהמשנה כאן אומרת, אף על פי שהתפרקו, היא לא התכוונה לומר שהחידוש הוא שהדלת התפרקה בשבת. כשהיא אמרה אף על פי, היא רק התכוונה לומר שהחידוש הוא שהתפרקה, שהיינו חושבים שברגע שהתפרקה זה אסור, כמו בבית, כמה שמלן שבכלי זה מותר, ובאמת המשנה לא התייחסה בכלל להאם זה התפרק בחול או בשבת. אז שוב, לפי הגמרא, לפי המשנה, לא משנה מתי הדלת התפרקה, בין אם בחול, בין אם בשבת, היא מותרת בטלטול, אם כבר יש יותר חידוש, אז זה בחול, אבל באמת גם שם זה מותר, ומה שכתוב אף על פי זה לא לגבי חול או שבת, אלא על עצם הפירוק, שלמרות שהדלת התפרקה, היא מותרת בטלטול. עד כאן הדיון הראשון על המשנה, מותר לטלטל דלת שהתפרקה מאיזשהו ארון או כלי, כי זה מוכן לשימוש. הדיון השני מובא קצת יותר בדרך אגב, כי הוא כבר לא קשור למוקצה, וזה לגבי האם מותר להחזיר דלת שהתפרקה. לגבי זה הגמרא מביאה ברייתא, ששוב מבדילה בין מבנה לבין כלי. לגבי מבנה, כמו למשל לול של תרנגולים שמחובר לקרקע, כיוון שהוא מחובר הוא לא נחשב כלי, אלא הוא נחשב בניין, אז ממילא אסור להוריד לו את הדלת ואסור להחזיר, כי זה סתירה ובניין וזה איסור תורה. לגבי כלי, כאן הברייתא אומרת משהו מוזר. היא אומרת, להוריד את הדלת מותר, להחזיר את הדלת אסור. למה זה מוזר? כי אנחנו יודעים שיש מחלוקת האם גם בכלים יש איסור של בונה וסותר, והרי בונה וסותר זה זוג שהולכים ביחד, כלומר כשיש איסור בנייה גם יש איסור סתירה אם אתה עושה הפוך מבנייה. ממילא הגמרא מקשה, תחליט, אם אתה אומר שבכלים כמו בארון יש איסור בנייה וסתירה, אז אסור גם להוריד את הדלת וגם להחזיר אותה, ואם אתה אומר שאין, אז מותר גם להוריד וגם להחזיר. למה הברייתא לכאורה מפצלת ואומרת שלהוריד את הדלת מותר ולהחזיר את הדלת אסור? זאת הקושייה על הברייתא, והגמרא מביאה שתי תשובות ובזה נסיים. תשובה ראשונה זה של אביי, שהוא אומר שבאמת הברייתא הזאת סוברת שיש בניין וסתירה בכלים, ובאמת פשוט לא קראנו את הברייתא נכון, ובאמת הברייתא התכוונה לומר שאסור גם להוריד וגם להחזיר. רב לעומת זאת לא מקבל את זה, כי הרי זה לא מה שכתוב בברייתא, אלא הוא אומר באמת הברייתא הזאת סוברת שאין בניין וסתירה בכלים, וממילא מובן למה מותר להוריד את הדלת, ולמה אסור להחזיר זה לא בגלל בניין, אלא זה שם הוא יגיע לאיסור מקה בפטיש, אם כשהוא יחזיר את הציר לדלת הוא יתקע את זה בצורה חזקה, לכן גזרו שלא יחזיר בכלל. עד כאן לגבי האם מותר להוריד ולהחזיר דלת, בבניין אסור הכל, בכלי לאבאי גם כן אסור הכל, לרבה להוריד מותר ורק להחזיר אסור. עכשיו רק נדגיש שוב שזה שאסור להחזיר זה עדיין לא קשור לדיון הקודם, כלומר עדיין הדלת הזאת היא לא מוקצה, פשוט אסור להרכיב אותה חזרה על הארון בשבת. בזה הגענו לשמונה שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על הנאה ממעשה של נוכרי בשבת, אמרנו שאם הוא עושה את זה בשביל היהודי, ודאי שאסור, אם הוא עושה את זה לעצמו והיהודי נהנה בדרך אגב, אז מותר, ראינו לזה ארבע דוגמאות, נר וכבש, מים ועשבים, כשבמים ועשבים החידוש יותר גדול, כי בנר וכבש אנחנו אומרים נר לאחד, נר למאה, אבל במים ועשבים אולי יוסיף בשביל היהודי כמה שמלן שלא חוששים. בדיון השני ראינו עוד הגבלה על היתר, שאם הוא מכיר את היהודי אז אסור, על זה הקשנו מהסיפור עם רבן גמליאל בספינה, וענינו שתי תשובות, שאותה הגבלה שאם הוא מכיר זה אסור, זה או דווקא בפניו, זה הבעיה אמר, או דווקא בקבוצה השנייה של הפעולות, כלומר מים ועשבים, אבל בנר וכבש מותר אפילו כשהוא מכיר ואפילו בפניו, כי באמת גם אם הוא עשה את זה גם בשבילו וגם בשביל היהודים, מסתבר שזה מותר לפי רבה. הקשנו על זה שלוש קושיות, כשמתוך התירוץ על הקושיות האחרונות עולה עוד חידוש שאם הגויים עושים בשביל קבוצה של אנשים ויש רוב של יהודים באותה קבוצה, אז אפילו שזה לא בפניהם ואפילו שזה בנר וכבש אסור, כי זה לא שהם עושים את זה אגב גם ליהודים, אלא הם עושים את זה בעיקר ליהודים, כי היהודים הם הרוב. זה היה בחלק הראשון, בחלק השני עברנו לנושא מוקצה, דיברנו על דלת שהתפרקה מבית או מירון, אז אם התפרקה מבית או ממבנה היא מוקצה ואסורה בטלטול, אם התפרקה מארון אז היא מותרת, וראינו לזה שני דיונים. דיון ראשון שכשהדלת התפרקה מכלי היא מותרת בטלטול בין אם התפרקה בשבת ואפילו אם התפרקה בחול. דיון שני בלי קשר למוקצה, האם מותר באמת לפרק דלת כזאת או להחזיר אותה? אז במבנה שמחובר לקרקע בכל מקרה אסור, כי זה בונה וסותר. בארון לפי הבאי גם כן אסור, כי לדעתו יש בנייה וסתירה בכלים, לפי רבה אין בנייה וסתירה בכלים, ולכן להוריד את הדלת מותר, אבל להחזיר אותה אסור שם הוא יתקע את זה חזק, וזה מעקה בפטיש ולכן גזרו כל טוב.